רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. הנדלן של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, צהריים טובים, אביעד, מה נשמע?
צהריים מעולים, אצלי הכל בסדר, מה איתך?
נהדר, נהדר, טלפון על שקט, צהריים טובים, ריקובר.
שלום, שלום, העניינים, זה אני מתקשר אליו.
אתה מתקשר? לא, הוא שמת, הוא נכנס לפייסבוק שלנו בשביל לעשות שיתוף, אז בגלל זה שומעים את זה. מה קורה?
בסדר גמור, בסדר גמור, אני מקווה ששניכם הלכתם, בחרתם, מימשתם את זכות ההצבעה, לא משנה מה הצבעתם, אבל כך מימשתם.
ביצענו, ביצענו זאת, כן.
יופי, 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 זה חשוב, זה חשוב. זהו, מה העניינים? מה קורה?
בסדר, תודה רבה, בוא נתחיל במשהו קצת. בכל זאת, בן סלומון, חבר טוב, אבא שלו היקר נפטר, את האמת ההלוויה ממש עכשיו, ואנחנו בתור חבר שלו משתתף בצערו, בתור תוכנית, אביעד גם כן כאן.
משתתפים בצערו.
כולנו למעשה, גם אני מניח ריקו מכיר את בן טוב. שנדע בשורות טובות.
אמן, אמן, ובן, חיבור גדול 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 מפה, אתה במעבדה גדולה בשבילך, אני יודע כמה היית מחובר, אפשר לראות את זה בפוסטים שלך בפייסבוק, מחובר בנפש ובנפש, ובלב ובנפש, וכל הציטוטים וכל הדברים יישארו איתך לתמיד, זה דרכו של עולם, חיבור גדול, משתתף עמוקות בצערך.
כן. טוב, בצורה חדה, כמו שאומרים.
חדה. מה עושים עם הנדלן? ממשלה חדשה. בואו נראה מה יהיה. האמת, באמת, לא משנה.
מה צריכים לעשות? ריקו, בוא, אני יודע שהזמן שלך קצר היום. בוא, תן לנו מהעיניים המקצועיות של משה ריקובר, שנמצא בתחום הנדלן הרבה יותר ממני, ומאביעד ביחד.
לא, רק 30 שנה, לא?
אני אומר, הרבה יותר ממני ומאביעד ביחד, כי אני נמצא 10 שנים בתחום הנדל"ן, אביעד גם כן...
זה קצת פחות מהשנים שאני חי.
כן. בדיוק, אז מה לדעתך, אתה יודע, אם עכשיו שומע אותנו שר האוצר, שיקון, בנייה, לא יודע, מה שזה לא יהיה, הבא, שיוכל ככה לרשום את הנקודות שלדעתו צריכים לעשות.
אז אני אגיד לך מה. קודם כל, מה שאנחנו עושים מחר בבוקר, יש מרוץ של חברת סיבילינג, מרוץ שנקרא רן, נדלן, משתתפים בו 1,800 אנשים. אז בגלל שבאמת אין לנו מה לעשות, אז אנחנו הולכים לרוץ. נה, קודם כל. באמת טוב. אין לנו מה לעשות. לא, אין לנו מה לעשות בנדלן כדי להוריד את המחירים.
נכון.
אבל אם הייתי עכשיו יכול לעשות פגישת קפה קצרה, ארוכה, עם מי שהולך להיות שר ה... בינוי והשיקון, ואגב, אני חייב להגיד, אני לא בצד הזה של מי שזכה, אבל אם כבר בן גביר נכנס לממשלה, וואלה, והוא בולדוזר, תנו לו את משרד השיקון. זה יכול להיות קטע. תנו לו, תאמינו לי, יהיה. לא משנה מה, ייכנס בוועדות, והגיע הזמן שיכנסו בוועדות סוף סוף, ובכל הבירוקרטיה. דווקא יכול אולי להיות טוב, לתת לו את זה, להרחיק אותו קצת מכל הדברים שכולם חוששים מהם, זה יכול להיות מעניין. מה הייתי מעץ לאותו שר מיועד? אחד, קח את המושכות, תהיה יזם, הממשלה צריכה להיות יזמית. הקרקע שלה הוא במחיר אפס, פשוט לבנות, לבנות אבל טוב, לא לבנות מחיר למשתכן מינוס מינוס מינוס. לבנות טוב בצורה טובה, כמו יזם איכותי, זה אומר לשלם, לא לעשות... מפרטים נמוכים, לעשות מפרטים טובים, נורמליים, לעשות לובי כמו שצריך בקומת הקרקע, תהיו יזם, תבנו לפחות ממחצית יחידות הדיור, תבנו 50,000 יחידות דיור, 40,000 יחידות דיור בשנה, במסלול מהיר של תכנון, בכל מקום, פריפריה, מרכז, לא משנה איפה, לבנות, פלוס, מנהל מקרקעי ישראל, שיוציא כמה שיותר מכרזים, יציף בקרקעות, ויתן דירוג שהקרקעות האלה חייבות להיות בנייה תוך שנתיים, אלה תוך שלוש ואלה תוך ארבע, כלומר כדי שיהיה קצת איזשהו דירוג, ואנחנו במסה אחת גדולה יכולים לפתור ב4-5 שנים את מצוקת הדיור. אני לא מדבר על מחירים, כי המחירים לא יכולים לרדת, נקודה. לא יכולים לרדת. גם אם ירדו 5%, זה לא הרבה. זה הרבה, אבל זה כלום. זה לא 30-40%, מה שכולם חושבים שאפשר, כי אי אפשר. המחירים של כל התשומות ושל כל הכוח אדם, הכל עולה והכל התייקר עוד בגלל המלחמה של אוקראינה ורוסיה, ולא משנה איזה ממשלה נמצאת למעלה. כלומר, ברגע שבונים בצורה גדולה, לפחות המחירים יוכלו איכשהו להיעצר בשנים הבאות.
לפחות תהיה אלטרנטיבה. תהיה אלטרנטיבה לאנשים, כן. עזוב, אני דרך אגב, אני חושב ש... לא פחות חשוב מהנושא של הדיור, נושא התחבורה, כי שניהם ביחד, שילוב של שני הדברים האלה ביחד, הם אלה שיפתרו את מצוקת הנדלן.
או, נגעת בנקודה השלישית, חוק המטרו, לעשות אותו מיידית, עוד בשנה הזאת, מיד אחרי השבעת הממשלה, היום בחדשות דיברו, כבר ב-15 בנובמבר, ביבי נתניהו רוצה להקים את הממשלה, אחלה, ב-16 תעשו, ב-17, 18, 20, תעשו השבעה בדצמבר כבר לעשות החלטה להעביר את המטרו, לפצל אותו ל-30 גורמים ולהתחיל לבנות אותו שבאמת אולי תוך 10 שנים יהיה מטרו בכל גוש דן, גוש דן הגדול מנתניה ועד חולון בת ים, או אפילו אולי אם אפשר דרומה. לעשות את זה, חייבים את זה, כמובן ראשון לציון. סליחה, שכחתי את ראשון. חייבים לעשות את זה, לקדם את זה כמה שיותר מהר. ועוד רכבת כבדה. לעשות רכבת יותר חזקה לכיוון הנגב, לכיוון אילת. אני נסעתי לאילת שבוע שעבר, היה כנס נדל"ן. השטחים העצומים, אתה נוסע שעתיים וחצי בתוך מדבר, שאפשר לבנות שם המון, ואחר כך אתה נכנס לצפיפות בין באר שבע לבין הערים הדרומיות, אשדוד וכו, יש עוד גם המון 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 שטחים, יש המון מקום לבנות, אפשר להגדיל את הרכבות, להאריך את הפסי הרכבת, לבנות ביחד עם מגורים, צריכים לעבוד, אז צריך תעשייה או צריך משרדים, גם את מקומות התעסוקה, לבנות אותם שם, הרי צריך עוד מקומות תעשייה גם במשרדים, כי ככל שאנחנו גודלים צריך יותר תעשייה וצריך יותר משרדים, כמו שצריך לראות צריך יותר משרדים, זה אותו דבר.
ורכבת אבל... מהירה לאילת, אני חושב שאם הייתה רכבת שיכולה לעשות את המרחק הזה בשעתיים, פתרת את כל המצוקה שנפלה בגלל שדה דוב השכן שלך.
אני... חד משמעית, חד משמעית, אנחנו צריכים לתת עוצמה לעשות את הדבר הזה כמה שיותר מהר. ואני חושב שההצעה הכי נכונה וטובה שאני יכול לתת לאותו שר שיקון מיועד, לפרויקט, לקורונה היו שלושה פרויקטורים. הקורונה יצרה משבר, משבר כלכלי, משבר בריאותי, משבר נפשי.
משבר,
כמו שהגשה שלנו. משבר, נקודה.
משבר.
והממשבר, והממשלה מינתה פרויקטור בקורונה. הגיע הזמן שיהיה פרויקטור לפתרון של משבר הדיור, היצע הדיור, לא משנה איך נקרא לזה, במדינת ישראל. מישהו שיוכל לקחת לתכלל את הכל ולעשות את הכל, מטה הדיור לצערי הוא לא מסוגל לעשות את זה, צריך ראש אחד, לא מטה, צריך בן אדם אחד, צריך פרויקטור שהוא יהיה מתחת מקביל למנכ״ל משרד השיכון, והוא פשוט ייקח את זה ויפתור רק את הנושא הזה של הדיור, לא יתעסק בתשתיות ולא יתעסק אך ורק בפתרון של המשבר, יחקור במשך חצי שנה, ירעיין קבלנים, יזמים, ממשל, ועדות מחוזיות, אדריכלים, מהנדסים, ספקים, לא משנה מה, שיחקור במשך חצי שנה, שהיומן שלו יהיה מלא, פגישות, כל הסוגים, ואחר כך הוא יוכל לשבת במשך חודשיים, ולחשוב איך פותרים את זה בצורה נכונה, ואין פתרון אחד, יש לפחות 5, 6, 7, 10 סוגי פתרונות שצריך לעשות אותם במקביל. אז זה מה שאני מאחל, זה מה שאני יכול להציע.
ריקו, קודם כל אנחנו מקווים שאתה תהיה הפרויקטור, אז נוכל לקבל את הפינה עם הפרויקטור של הנדלן, וכנראה עד אז יש לנו עוד המון פינות איתך.
יענו עוד תוכניות, הרבה כן, מאוד. כן. וגם אם אי פעם מישהו יציע לי לעשות את זה, אני מבטיח לך, אנחנו תמיד ניפגש בשעה אחת בפרלמנט על הנדלן ברדיו סול. לא מבטר עליך וגם לא על דרור שכבר מבריז לנו הרבה פעמים.
כן, הוא איפשהו בים, אני חושב, עכשיו. ראיתי בגנוע, את הפוסט האחרון שהוא העלה, גנוע זה אמא של מרקו, לפי מה שאני זוכר מהחופש הגדול.
נמאס לו ממשבר הדיור.
כן, הלך לבדוק את הים.
שמע, עיניים שלי יוצאות עליו מכינה, אז אני כבר לא עוקב אחריו.
ריקולה, תודה רבה. תודה,
ויאל, תהנו, ויאללה קדימה לפתור את המשבר.
סוף שבוע נעים, תודה ריקו.
אמן, אמן, ביי ביי.
פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, אביעד ממן, מה נשמע?
כל נהדר, היה כיף לשמוע.
ריקו, תמיד אני מאוד אוהב... אפשר להעריך גם את ה...
נשמע שיש לו הרבה יותר פתרונות מהעומדים ב...
כי כן, 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 אני חושב. אבל אני חייב, לפני ששנייה אנחנו נכנסים ככה, אתה יודע מה רגע, יש לי שום פוסט מטורף שאני, יש שמיים מקרקעין מדהים, הרחתי אותו לפני כשנה וחצי, אני חושב פה בתוכנית, אסף גוסט פרנד, אתה מכיר אותו?
לא.
תעקוב אחריו בפייסבוק, אני ממליץ לך, ממליץ. הוא כל פעם מעלה דברים שהוא נתקל בהם. כל פעם מעלה דברים שהוא נתקל בהם, אני ככה רוצה לשתף את המאזינים על משהו שהיום הוא העלה בפוסט, מקרה נוסף שיכול היה להימנע, אילו היו מבצעים שמאות מוקדמת לפני רכישת נכס, מקרה נוספת של עורך הדין שיצגה לקוח, שעכשיו עומדת בפני סיטואציה קשה, רוכשת מבוגרת שקנתה דירה להשקעה בהדר בחיפה, כבר שילמה עליה את מלוא התמורה וכבר קיבלה את החזקה בה. גילתה לפני מספר ימים שהדירה כלל אינה דירה. הנכס נבנה במקור בשנת 47, מספר שנים לאחר כל המדינה, ניתן היתר למשך 3 שנים בלבד, בדומה לשימוש חורג כיום בסוגריים, לשימוש בנכס הנ"ל כדירה לפליטים, כך התמודדו בזמנו, אלא שעל פי ההוראת היתר, לאחר 3 שנים, הדירה כחוזרת, הנכס חוזר לשימוש המקורי כחדר שירות. אז היא הייתה אדירה ל3 שנים, ואף אחד לא החזיר אותה בחזרה. מעשה משנת 1950, השימוש המותר מאופשר לנכס הוא חדר שירות, אף לא במגורים. בקיצור, אסור, שמעות, עכשיו הבן ביקש למשכן את הדירה בשביל עזרה בשבילו, בא השמי לראות, אומר שמור, זה לא נכס מגורים, הוא לא חוקי. מסתבר.
חד משמעית.
אף אחד לא... עכשיו, אני דרך אגב, שאלתי אותו, את אסף, שאלתי אותו באחת התגובות, רשמתי לו, תגיד, הדירה אבל היא לא בדרך כלל חדר שירות, יש לו, הוא שונה מדירת מגורים. אז הוא אומר, מבחינת הגודל היא דירה גדולה, אבל הגובה של התקרה יחסית נמוך. וזה אומר שמישהו היה צריך להקפיץ לו, במיוחד שאנחנו מדברים על הדר, שזה דירות קומות, תקרות יחסית גבוהות. ולא עשו שם שמאות, ושאלת עורך הדין, למה לא עשית שמאות מוקדמת או שמאות? כי לא היה צריך משכנתה. מה שאומר, שהיא תרצה למכור את הדירה, זה רק למכור אותה במזומן, משכנתה היא
לא... אני יכול להגיד שאני באופן אישי, אני לא מכיר את שכונת הדר, אבל שאני באופן אישי קונה דירות להשקעה, אני חד ואני מבין, ואני יודע לזהות פה ושם חריגות והכל, אני מאמין באמונה שלי שלכל אחד יש את המקצוע שלו, ושמאי, שמאות מוקדמת, זה חובה. זה לא רק בשביל משכנתא, משכנתא זה טוב ויפה. הנושא של חריגות בנייה, נושא של הרחבות ללא היתר, הנושא של, כמו שנתת דוגמה, דירה למגורים שבפועל היא מחסן או כל דבר אחר, זה הרבה פעמים דברים שאנחנו לא יודעים לזהות, ואני אגדיל ויומר, קראו לי מקרים שאפילו המוכר שמחר את הנכס, לא ידע את זה.
היה לי מקרה שאני...
זאת אומרת שהוא לא מכר את זה, הוא לא עשה איזה קטע של לדפוק אותי במרכאות.
זה לא היה תום לב, נגדיר את זה. אני אגיד, אספר לך שלי היה לפני חצי שנה מקרה של שמאות, התעקשתי קצת עם הלקוחה על שמאות מוקדמת, כי רצינו לחסוך זמן. היא הייתה אמורה לקנות ב-4.5 מיליון שקל דירה בתל אביב, ואני באתי ואמרתי, אוקיי, בוא נחסוך זמן, נתחיל לעשות שמאות עוד לפני החוזה. והעורך דין שלה אמר, למה? אין אחוז מימון, הכל בסדר, וזה אמרתי, אבל שמע, והוא אומר לי, אבל שמאות מוקדמת תהיה יותר קרה, אמרתי, מסתכל, מעל 4 מיליון שקל, זה כבר מחיר שמאות מוקדמת, אותו דבר, בוא נעשה שמאות מוקדמת, מבחינתנו לפני חוזה. השמאי גילה, שמתוך דירה של 100 מטר, קצת פחות מ-100 מטר, 25 מטרים, שזה היחידת הורים, מבחינת הרישומים, רשומה על הנכס ליד, לא על הדירה עצמה. עכשיו נכון, בטאבו זה אחד, אבל יש לנו את היתרים וכל הדברים האלה, והתסריטים זה 2, שונה לחלוטין, אומר, אתה מבין מה זה אומר 25 מטר בתוך דירה של 4 מיליון שקלים? אז אני מוריד מיליון שקלים. גם אם אני לא יוריד עדיין, היא אומרת, היא יכולה לעמוד באחוז מימון מבחינתה, זה פתאום, זה להסדיר את זה. ולך תדע, פתאום שכן יחליט שהוא רוצה לקנות, שהוא מתעקש, לך תדע, זה דברים שהם צריכים לדעת ולהכיר אותם, והנושא של השמאות, לא יודע, אני אומר לאנשים, אתם הולכים לשים 25% הון עצמי, עזוב, דירה של 400 אלף שקל, בסדר? לא הלכתי לדירה של מיליון או 2 מיליון. 100 אלף שקל הון עצמי שעבדתם בשבילו כל כך קשה. והולכים להתחייב על 300 אלף שקל. שלא שלכם. כואנס חתמתם חוזה, אתם בברוך. אתם בברוך, זה בעיה שלכם.
נכון, מסכים איתך בכל מילה.
מי זה אביעד ממן ב-30 שניות?
מי זה אביעד ממן? אני בן 35, שמתוכם 10 שנים אני בתחום הנדלן. אני גר בפתח תקווה, יש לי משרד תיווך בפתח תקווה. בזמן החופשי שלי אני אקרא, אז אני אוהב לעשות נדלן באופן אישי, השקעות נדלן. במשרד אנחנו מתעסקים בתהליכי מחירה וקנייה, בעיר פתח תקווה, גבולותיה, קריית אונו, גבעת שמואל. אני מעביר הרצאות בתחום הנדלן גם בנושא שאנחנו נדבר היום, מחירה וקנייה במקביל, גם בנושא של השקעות נדלן בארץ, יותר על הקטע של המיינדסט, איך לחשוב בתור משקיע, לא ברמה של בוא תשקיע פה ופה. אני חושב שהפער המשמעותי אצל אנשים זה דווקא הצורת חשיבה של משקיע, הפחדים, החששות, איך להתגבר עליהם, ואיך לעשות צעדים נכונים וקצרים יותר.
אז בוא ננסה לחלק את השיחה שלנו היום לשתיים. קודם כל להבין על באמת, בפעם שעברה שהתארחת אצלנו, אני לא זוכר לפני כמה זמן, 4-5 חודשים לדעתי.
קצת יותר.
קצת יותר. נהנים ש... הזמן טס שנהנים. דיברנו בעיקר על מחירות, כאלה דברים.
יותר על העיר פתח תקווה.
על העיר פתח תקווה והאזור, על אביעד ממן. היום בוא נדבר קצת על באמת על ההליך, רכישה וקנייה, כי בדרך כלל, אם זה לא נכס ראשון, אם זה נכס ראשון זה יותר קל. יש עון עצמי, חסכנו, גייסנו מהמשפחה, 25%, קיבלנו 75% משכנתה, הכל בסדר, זה
שזה
יש...
שזה נכס ראשון זה תהליך יותר ברור.
נכון, זה יש, נעשה המון המון תוכניות רדיו שלנו שמדברות על זה, המון מאמרים, פודקאסטים, הכל בסדר, אבל בואו נדבר יותר על ההליך הזה של משפרי הדיור. משפר דיור, רכשתי נכס, בואו ניתן לך את הסיטואציה, שאתה יודע, שמשם נתגלגל, יש לי נכס בעיר פתח תקווה, צורך העניין, כנראה הוא שווה 2.5 מיליון שקלים, ויש לי משכנתה של 1 מיליון שקלים. אני רוצה עכשיו לרכוש נכס ב... לא יודע. אני מקווה שזה לא הייתה רכבת, זה היה נשמע. אני רוצה לרכוש נכס באזור ה3-3.5 מיליון שקלים. אין לי עון עצמי. איך אני נכנס לעסקה הזאת? מה אני צריך לעשות? איך...
קודם כל חשוב להבין למה זה, קודם כל תוכנית חשובה מאוד, ובית למה אני באופן אישי גם בניתי את ההרצאה על זה. למעלה מ-40% לפי הבדיקות שלי מעסקאות הנדלן, זה של משפרי דיור. זאת אומרת, נתח השוק הגדול ביותר. אני חושב בכלל, אני תמיד צוחק על זה, גם העליתי פעם סרטון על זה, אנחנו דור מפונק, אנחנו מחליפים רכבים כל שנה, אנחנו מחליפים טלפון כל שנה, ואנחנו גם מחליפים דירות כל 3-4-5 שנים. הדור של ההורים שלנו היה שונה. ההורים שלי גרים 30 שנה בדירה, ויש די סוג של, אני קורא לזה רגש לקירות שאתה גר היום, זה מאוד שונה. ודרך אגב, אני לא נגד, אני חושב שיש בזה גם משהו טוב, כי בסוף אנחנו צריכים, אנחנו מעבירים חיים של 70, 80, 90 שנה, אם אנחנו יכולים להשתדרג, ועל הדרך גם לעשות, להגדיל את העון שלנו, זה לא דבר רע. לגבי שאלתך, איך עושים את זה? אני חייב לומר שיש הרבה מאוד גישות. לטעמי, אין תשובה חד משמעית. אין נכון או לא נכון. יש נכון או לא נכון ספציפית לאותו בן אדם, וגם זה כבר לאותו שיקול של הבן אדם באופן אישי, כי הוא מכיר את עצמו בצורה הטובה ביותר. כמובן שהשיקול הראשון והחשוב ביותר, זה מה היכולת הכלכלית של הבן אדם. כי אם בן אדם יש ברשותו דירה ששווה 2.5 מיליון, ואין לו הון עצמי התחלתי, לקנות נכס חלופי כרגע, זאת אומרת שיש לו את אחת משני האופציות, או לגייס הון עצמי דרך הלוואות, הלוואה לכל מטרה, משקול נכס או דברים כאלה, או לקחת הלוואת גישור, לקנות נכס לפני שהוא מוכר. לגבי נושא של הלוואת גישור, כיועץ משכנתאות אתה יודע, א', לא כל אחד מקבל, ב', מה?
לא, אני יכול להגדיל את ה... אם יש לי נכס ששווה 2.5 מיליון שקלים, אני יכול להגדיל, ויש לי משכנתה שהיא יתרה של 1 מיליון שקלים, אני יכול לגייס מהכסף 250,000 שקל, כלומר מהנכס הנוכחי שלי להגדיל את המשכנתה. ואז יש לי 250,000 שקל להיכנס לעסקה הבאה.
נכון, ואז אני תמיד אומר לקונה בשלב הבא שהוא אומר לי, אז אני אומר לו, אוקיי, יופי, יש לך 250,000, שילמת תשלום ראשון. עכשיו נכנסת לחוזה, זאת אומרת, תשלום שני, שלישי, בדרך כלל בא אחרי חודש, חודשיים, שלושה. מה קורה אם מקרה שהוצאת את הנכס למחירה ולא מכרת בחודש, חודשיים, שלושה הראשונים? מה אז קורה? זה אומר שאו שאתה משחרר על ועד גישור, או שאם לא בדקת על ועד גישור והבנק לא ישר לך, אתה יכול להפר חוזה. לכן יש פה הרבה מאוד שיקולים. אז השיקול הראשון והמרכזי זה הנושא של המימון. אני תמיד אומר לבן אדם, אתה צריך לחשוב מה טוב לך יותר, לקנות קודם או למכור קודם, אבל אז אחרי שבדקת, אתה צריך לבדוק את זה גם בפן הכלכלי.
אבל הרבה פעמים, נניח...
דבר אחרון, גם בגלל זה אני תמיד אומר לבן אדם, לגבי נושא של משכנתא, יועץ משכנתאות לא צריך לבוא בשלב הסופי אחרי שחתמת חוזה. הוא צריך לבוא הרבה בהתחלה כדי לייעץ לך גם מה נכון מבחינתך, מבחינה המימונית. היועץ המשכנתאות שלי באופן אישי, הוא גם מתמחה בכלכלת המשפחה, מתמחה בכל הנושא של הדברים האלה, וזה מאוד עוזר לי לקבל את ההחלטה מבחינה מימונית מה נכון יותר עבורי.
היה לי שאלה מקודם, שיש לנו נכס, הרבה פעמים נוצר מצב, שאנחנו, אם אנחנו נמכור קודם את הנכס שלנו, יכול להיות ולא נמצא את הנכס הבא, יכול להיות שגם נהיה ללא קורת גג באיזשהו שלב. זה די מפחיד, אתה יודע.
בוא נגיד ככה, שבחצי שנה האחרונה, שנה האחרונה, שהמחירי השוק עלו בצורה מטורפת, שאני קורא לזה שוק לא שפוי, מה שהיה, הוא קצת נרגע עכשיו, אבל בשוק לא שפוי, שאנשים התייעצו איתי, חד משמעית אמרתי למה שאמרת עכשיו, מאוד מסוכן קודם כל לקנות, סליחה, קודם כל למכור, לפני שאתה קונה. למה? כי ההצעה היה מאוד מאוד קטן, אמנם המחירה הלכה די בפשטות, אבל הקנייה הייתה יכולה להיות מאוד מאתגרת. דבר נוסף שחשוב להבין, שבן אדם הולך עכשיו לעשות שיפור דיור, הוא צריך להבין מה המטרה הסופית שלו. אם זה נכס נקודתי, שיש לו תכונות מסוימות, שאין אותם הרבה בשוק, סתם דוגמה, פנטאוס, דירה עם מרפסת מאוד גדולה, אך ורק קומה גבוהה מקומה כזאת וכזאת, וההצעה נהיה קטן יותר, הוא צריך להבין שיכול להיות שהחיפוש ייקח יותר זמן. לגביהם, אם אתה מוכר קודם, אז כן, כמובן, ברגע שאתה הולך לתהליך מחירה לפני קנייה, אתה צריך לקחת שתי דברים בחשבון. אחד, שהפינוי יהיה יותר ארוך. זאת אומרת, אני בדרך כלל ממליץ בין 8-10 חודשים. זה יכול להיות גם שנה. השנה קצת יכולה להגביל את הכמות קונים שירצו את הדירה, אבל בין 8-10 חודשים. וכמובן, לבדוק טנטטיבית אופציות חלופיות, אם חס וחלילה לא נמצא בתקופת הזמן הזאת. סתם דוגמה, אנשים שיש להם יכולת לעבור למשפחה לתקופת זמן. כמובן שזה לא... זה לא
להם סוג של גלגל הצלה.
בדיוק. גלגל הצלה מסוים. לרוב, ממה שאני חווה היום בשוק, אנשים לא רוצים להיכנס לתהליך מחירה לפני שהם קונים, לפני שהם מוצאים משהו שמתאים להם. כמובן שיש לזה היגיון, ושוב, יש פה עוד הרבה דברים שצריכים לבדוק בדרך. לגבי הנושא של לקנות ולמכור במקביל, כי הרי אני מקבל הרבה טלפונים, ואז אני אומר, אוקיי, מה יקרה אם ומה יקרה אם? ואני שואל את השאלות, ואז אומרים לי, אני קונה ומוכר במקביל. אז אני אומר, אוקיי, הגיע קונה לדירה שלכם. ועכשיו עדיין לא מצאתם דירה. מה קורה? אתם מתקדמים לחוזה? קיבלתם 100% מהמחיר שאתם רוצים. לא, רגע, שנייה, אתה צודק. אם יגיע קונה, אני אצטרך למצוא דירה חלופית. אז תראו, הנושא הזה של הרצון הרצון האמיתי שזה יקרה במקביל, זה טוב ויפה. במציאות, מניסיון, לקנות ולמכור בטווח של יום או יומיים, זה לא קורה הרבה. אני לא נגד להוציא נכס למחירה ולחפש במקביל, אבל להבין שאם מגיע קונה רציני במחיר שרציתם, מה אתם עושים באותו רגע? ואם אתם יודעים מראש, אתם תעצרו את הכל עד שאשר תקנו, אז מראש לא להיכנס למחירה. כי זה יעמיד את הנכס בשוק תקופה מסוימת. יש את המושג של לשרוף את הנכס בשוק. אני לא כל כך מאמין לזה, אבל בוא נגיד לא בריא שנכס יעמוד בשוק ולא ימכר תקופת מה. זאת אומרת שהמטרה...
מי שמחפש דירה בסוף, אתה יודע, מעבר למתווך, הוא גם בעצמו נכנס לכל האתרי יד שתיים למיניהם, ורואה, וואלה, זו דירה שכבר ראיתי אותה כמה פעמים. יש שם משהו שלא נראה... תשכנע אותו, תסביר לו שהדירה לא נמכרה בגלל הליך של פינוי, יגיד, טוב, זה תירוץ.
אני תמיד אומר, המוח הישראלי תמיד יגיד לנו, למה שאני אשלם משהו על משהו, סליחה, למה שאני אשלם את הסכום הזה על משהו שכל כך הרבה זמן לא נמכר. נכון. אולי יש פה בעיה, אולי כולם חושבים בדיוק מה שאני חושב, שהמחיר גבוה, הרבה פעמים זה לא נכון. זה גם, אני תמיד מדמה את זה לבחורה או בחור רווקים או רווקות, שאם הם לא מתחתנים עד גיל מסוים, מתחילים השאלות מה הבעיה. אז אין בעיה, לא מצאו אהבה. אז אתם לא רוצים להגיע למצב שהנכס שלכם התחילו לשאול עליו שאלות. לכן המטרה העליונה זה למכור את הנכס בטווח זמן קצר יחסית, במחיר טוב אבל קצר, לא להתמהמה עם זה. לכן קנייה ומכירה במקביל חייבת להיות מתוכננת ככה, שהדברים יהיו ממוקדים וקצרים.
איך עושים את זה מימונית? איך אתה... אתה רוצה שנדבר קצת על הנגיעה המימונית של הדבר הזה?
קודם כל, אני יכול להגיד שמבחינה מימונית, אני תמיד בודק שלב ראשון, האם לאותו בן אדם שאני יושב אותי, אותו למשפחה, יש הון עצמי נוסף חוץ מהדירה שברשותם. דבר שני שאני בודק, זה כמה משכנתה יש להם על הנכס הקיים. דבר שלישי שאני אומר להם...
כי צריך לזכור שגם שהם מוכרים, בסוף נניח אותו דוגמה שנתנו, 2.5 מיליון שקלים, ואם יש שם מיליון שקלים משכנתה, ועוד הגדלנו ב-250 אלף שקל כדי לעזור להם בגיוס הון עצמי, אז התשלום השני כנראה יהיה לטובת סילוק המשכנתה. הם לא יוכלו לקחת את התשלום השני של הדירה שלהם, נכון, יש להם כאילו בכיס, יותר נכון בקירות, 1,250,000, אבל הם לא יוכלו לקחת מיידית את הכסף הזה ולהעביר אותו למוכר. קודם יצטרכו לסלק את המשכנתה שלהם או לגרור אותה. כלומר, יש כאן איזשהו מהליך שצריכים, כל זה, שני גנטים במקביל נכון לעשות. מאוד.
גם הבעייתיות בקנייה ומכירה, שזה אנחנו בפגישות ייעוץ פותרים, זה שהרבה פעמים אנשים מניחים שמה שהם הולכים לקנות יעלה X, או מה שהם הולכים למכור יעלה Y, אבל בפועל הם לא אנשי נדלן, והשוק שונה קצת ממה שהם חושבים. תמיד בן אדם חושב שהנכס שלו שווה טיפה יותר, זה נורמלי, זה ערך סנטימנטלי לנכס וזה בסדר, וגם מה שהוא הולך לקנות, הוא מניח שהוא יוציא תוצאה טובה יותר ממה שבפועל. זה לרוב מה שקורה. ואז מה שקורה זה שאם יוצאים לשוק בלי ייעוץ, אז אתה יכול לקנות נכס, לחשוב שהנכס שלך אפשר לקבל עליו משהו מסוים, ובפועל לקבל משהו אחר. ואז הפער, הגודל כסף שאתה צריך להביא מהבית, או גודל המשכנתה שחשבת שאתה צריך, עכשיו בפועל זה הרבה יותר.
שבדיוק, אם נחזור למשפט הראשון שלנו שדיברנו עליו בכלל, פתאום השווי נכס שונה לחלוטין, ואז אתה גם לא תקבל את המימון שרצית מהבנק.
נכון.
ואם לא תקבל את המימון שרצית מהבנק, אם אין לך את המקורות האלה, אתה בברוך, כי אף אחד אחר לא ייתן לך. יש אפשרויות למימון אקסטרה, בואו נקרא לילד בשמו, יש חברות חוץ בנקאיות שנותנות היום מימונים וכאלה דברים, וזה מאוד יקר. נכון. בסוף אתה מוצא את עצמך הזוג נחמד, שמרוויח 20 אלף שקל, עם 12 אלף שקל משכנתאות, מתחילים את החודש. זה לא... לא ריאלי, אני חושב.
נכון מאוד. בגלל זה גם אמרתי את זה מקודם, יועץ משכנתאות שמבין בתחום הכלכלי, אני גם מבין, שאני יושב עם בן אדם, אני מבין הרבה, אבל עדיין זה לא התחום שאני מתמחה בו, ולכן אני אומר, צריך להסתכל הרבה גם על ה-5-10 שנים הבאות, מה הצפי, מה כמות הילדים שאתם חושבים שיהיה לכם, מה ההוצאות שיהיו לכם. צריך להבין שבסוף, עם כל הכבוד, זה 4 קירות, ואני תמיד אומר, לא צריך להיחנק בצורה שהיא... שאחרי זה לא תוכלו לעמוד בה. אני באופן אישי גר בסחירות, זה יותר מהפן הכלכלי, אבל אני, מהפן הכלכלי, כי אני משקיע בנדלן, ואני חי איפה שבא לי, כי אני יכול לעמוד בזה מבחינת סחירות, אבל שהייתי צריך לקנות את הנכס הזה לפני כמה שנים, בתכלס לא אכלתי לעמוד בזה, כי המחיר היה מאוד גבוה. אז היום אני גר איפה שאני רוצה, אמנם בסחירות, ומשקיע איפה שאני חושב שהוא נכון עבורי, ואני לטעמי מרוויח משני העולמות. זה הערת דרך אגב, שהרבה פעמים שאני אומר את זה, אנשים אומרים לי, כן, אבל זה לא רק פן כלכלי. נכון, זה לא רק פן כלכלי. לגור בסחירות זה, יש לזה חסרונות. אבל אם אנחנו מדברים היום עסקי כלכלי, בוא נגיד, המנטורים הגדולים ביותר להשקעות נדלן בארץ ובעולם, חלקם הגדול גר בסחירות ומשקיע בנדלן. אז צריך להפריד בין הפן
הכל. כן, אז אתה יודע, זה, העולם הזה הוא עולם מאוד מאוד מורכב ומאוד, ועם מאות אלפי, מאות מיליוני, טריליוני דעות שונות כאלו אחרות, האם לגור בסחירות ולהשקיע בנדלן, או לגור בנכס שלך, או לא להשקיע בכלום ולגור תמיד בסחירות, יש כאן המון 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 דעות, אני חושב שזה... תגור בסחירות אם אין לך באמת את העון העצמי מצד אחד, ואין לך ברירה אחרת. מצד שני, אני כן מסכים עם אם אתה מסוגל לקנות את הנכס שבו אתה חושב שאתה הולך לגור את חייך. כן, נכס מגורים, אני חושב שזה דווקא יתרון, אבל אם אין לך את האפשרות לרכוש אותו, אל תשאיר את הכסף בבנק. תשאיר אותו בקירות כלשהם.
יתרון או... מאיזה בחינה? מבחינה כלכלית? לא, זה לא יתרון. אני יכול לתת לך דוגמה על הדירה שלי. אני גר בדירה שהדמי סחירות שם סדר גודל היום של 7,000 שקל. השווי שלה 4 מיליון שקל. אם אני אקח את 4 מיליון שקל שאני משקיע בדירה הזאת, וילך להשקיע בנדלן, התשואה שאני אעשה היא הרבה יותר מ-7,000 שקל שכירות שאני משלם לו.
ברור.
לכן בפן הכלכלי זה לא נכון.
כשאנחנו לוקחים את האקסל ועושים את החישוב הזה, ברור שמ-4 מיליון שקלים שתבוא ותפרק אותם ל-4 דירות של מיליון שקלים, אתה תקבל כנראה קרוב ל-12-15 אלף שקל הכנסות. אחרי מיסים וכל כאלה דברים של המדינה.
וגם פיזרת את ההשקעה.
ופיזרת את ההשקעה. אבל לא לכל אחד זה מתאים נכון. להתעסק בסחירויות ובדברים האלה שיש להם את האלמנט של הכאב ראש. אם אני לוקח, אני לוקח כרגע, אני לא מדבר על אנשים שמסוגלים לעשות את זה, אני מדבר על ה-80% מהעם שלנו. שאם יש לו את האפשרות לרכוש את הנכס שהוא הולך לגור בו, אני חושב שזה יותר בריא עבורו, שהוא לא, אבל אם אין לו, יש לו רק 300,000 שקל. רק 400,000 שקל, הוא לא מסוגל לקנות את ה-4 מיליון שקלים. אפילו שאבא שלו יעזור לו ויגייס לו את אותם מיליון שקלים יש לו, בסדר? הון עצמי מיליון שקלים, הוא עדיין צריך 3 מיליון שקלים משכנתה. 3 מיליון שקלים משכנתה זה ככה 15,000 שקל בכיף, לפני העלייה הקרובה, הבאה עלינו לטובה או לרעה. אתה צריך להרוויח ים בכסף בשביל לשרוד את החודש, כמו לא מדבר רגולציה של הבנקים ושליש מההכנסה. כנראה שאותו אחד, תגור איפה שאתה רוצה, תזכיר, תן לה כסף לעבוד, תקבל, כמה, תקבל משהו שיעזור לך את השכירות, ואז במקום 7,000 שקל שכירות, תממן את עצמך, ויהיה לך פחות, עזרה של 1,000 שקלים נניח מהשכר דירה, פחות משכנתה או מה שזה לא יהיה. כלומר, זה כן נכון לדעתי. זה
אני מסכים, אני מסכים, ואני גם הגישה של הרבה אנשים שמתחילים מון עצמי יחסית נמוך, בגלל שאין להם את היכולת להגיע לדירת מגורים שהם רוצים, אני רואה את זה גם מחברים שלי, גם מאנשים מסביב, איפשהו מרימים ידיים ואומרים, טוב, המחירים משוגעים, אני לא לרץ אחרי העדר, ולוקח להם מספר שנים עד שהם קונים דירה. ואני תמיד אומר דבר פשוט, עזבו את העדר, לא את העדר, עזבו להיות משקיעי נדלן או לא, תיכנסו לגלגל. הגלגל הזה, ככל שיעלה עוד קומה ועוד קומה, יהיה לכם יותר קשה להיכנס. תקנו משהו, שימו את ה... אתם לא רוצים להשקיע בנדלן, אתם רוצים להשקיע... תשימו איפשהו, כי הרי בסוף יסכימו איתי כולם ממשכורות, גם עם המשכורות הכי גבוהות בעולם. בדרך כלל לא צומחים כלכלית בצורה משמעותית. מהשקעות כן אפשר לצמוח.
או להתחתן עם הכסף. אני אספר לך שאנחנו לפני 5 שנים ליווינו את אזורים בפרויקט ברחובות, ומנהל הבחירות שם, יאיר, של הפרויקט, תמיד אנחנו צחקנו, לא צחקנו, תמיד נכנסו אנשים, והוא דיבר איתם והם שאלו את המחיר, הוא אמר להם, נניח 1,700,000, מחירים של פעם. ואז הוא אומר, לא, זה יקר לי, אני צריך לחשוב, ואז תמיד אמרנו לו, חכה, אל תבוא עוד חודש, כי המחיר יותר גבוה, ואז הוא בא כעבור חודש, פתאום חיר 1,750,000, אמרנו, צריכים לעשות, אמרתי לי, יאיר, אנחנו צריכים לעשות קיר, שקוראים לו יאיר אמר, ולרשום את כל השמות שיאיר בן אדם נכנס ויוצא, כי הוא רק בירר מחיר ויחזור עוד מעט, לרשום את השם שלו על הקיר. אין, בסוף גם שאתה מחכה 3 או 4 או 5 שנים, הכסף שלך נשחק, גם ברמה של האינפלציה, כמו שאנחנו רואים אותה כעת, וגם ברמה של המחיר של הדירה, כי היום אם יכלת לקנות דירה, בוא נניח, ואין לך 500,000 שקל, ויכלת לקנות דירה ב2 מיליון שקלים, החצי מיליון שקל נשאר 500,000 שקל, לצורך העניין, אבל אותה דירה של ה2 מיליון שקלים, היא מ2.5 מיליון שקלים.
נכון.
בכל מקום בארץ, לא משנה, כמעט. אתה צריך להביא הרבה יותר כסף, אתה צריך פתאום גייס עוד 250,000 שקל.
אתה יודע, זה מצחיק, כי גם זה מתקשר לקנייה ומחירה, כי הרבה שאני מדבר איתם, אז הם אומרים, לי יש דירה באזור הזה והזה, ואני לא מוכר. אני לא מוכר כי אני רואה שהמחירים ממשיכים לעלות, ושזה יגיע למספר הזה אני אמכור. אם יש לך קונה במספר הזה אני אמכור. זה התשובה. ואז אני אומר להם, תגידו שאלה. אם אתם מוכרים, אתם מוכרים לקנות משהו מסוים. מה השאיפה שלכם? אז הם מספרים לי, לדוגמה, פנטאוס בקריאטון, או פנטאוס בכפר גנים, או דירת 6 חדרים. ואז אני אומר להם, אתם מבינים שאיפה שאתם גרים, אל מול האזור הזה שאתם מצפים לעבור אליו, יש הבדלים בקצב עליית מחירים, כי בדרך כלל בן אדם משתדרג, הוא לא הולך אחורה, הוא הולך לאזור ביקוש קצת יותר, בדרך כלל, ואז גם קצב עליית מחירים קצת
משנה. שרשרת מסון.
ואז מה זה משנה אם הנכס שלכם עוד שנה, שנתיים יעלה עוד 500,000, ששם זה יעלה עוד 1,000,000 שקל. מה שחשוב זה הדלטה, שיש לי איזה מצגת שאני מרצה בה, ואני ממש מסמן את הדלטה. הדלטה שבין המחירה לקנייה זה מה שחשוב, כי בפועל זה מה שאתם מוסיפים. אתם כרגע אנחנו בשידור הזה לא מדברים על משקיעים. אנחנו מדברים על בן אדם שעובר נקודה X
לנקודה Y. מדירת ארבעה חדרים לחמישה, או לדירת גן, או לדירת פנטהאוס, כי המשפחה גדלה, כי הוא רוצה קצת להשתדרג, הוא הרוויח עוד 5,000 שקל בנטו שלו.
נכון.
בסדר, זה הסיבה שאנשים היום עוברים דירה. לא כי מכיר אחד שהשכנים לא מוצא חן בעיניו, אז הוא החליט לעבור דירה. אבל מרבית האנשים, הם לא, היום אנחנו לא רואים את השכנים שלנו במגדלים האלה. אנחנו, אתה יודע,
סוג של בית מלון.
זה בית מלון, אתה בא בשביל לישון בנכס הזה, ואז אתה רוצה לשדרג, כי אתה מרוויח יותר פתאום. אנשים גם שוכחים שמרוויחים מתישהו גם פחות, ויש כל מיני עניינים. 3.5 דקות הפסקה של שיר, ואנחנו נשוב עליכם.
בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן עופר לוין, מארח את אביעד ממן, אביעד ברוקר מאזור, ברוקר נדלן, מומחה נדלן מאזור פתח תקווה, דיברנו עמו על כל נושא של רכישה ומחירה במקביל פחות או יותר, וגם המסקנה שהדבר הכי טוב זה להתייעץ עם מומחים, לבנות גאנט, גם מבחינת לוחות זמנים, מתי אני יכול לפנות, מתי אני יכול לקבל את הנכס, לשים טווחי ביטחון, וכמובן כל ההליך המימוני, כי בסוף גם כספים, איך אתה מקבל את הכסף, מאיזה הון, איך מגייסים, כל הדברים האלה. אני ככה, הערה שאני חייב להגיד לך, אני עושה המון עם קבלנים את הדבר הזה, ואני, שאנשים רכיש, מקבלו את הנכס בעוד 4 שנים, ואז זה הליך של גיוס נכס מהנכס הקיים, הליך שיכול לקחת 3 חודשים אפילו, חודשיים, תלוי איפה הנכס שלהם רשום, וצריכים שמעויות וכאלה דברים. ופתאום גם יש לנו קונה בלתי צפוי בנושא של הקבלנים. היום בוקר קיבלתי טלפון מלקוח שלוויתי איתו לפני 4 שנים, שאף אחד, גם הוא, את האמת גם לא אני, חשבנו על משבר הדיור שכרגע, יותר קשה לו למכור את הדירה מה שהוא חשב אז, הוא מקבל את הדירה עוד 0.5 שנה, ויש לו 100,000 שקל מדדים.
שבוע שעבר והשבוע קיבלתי 2 טלפונים שונים של אנשים שאחד מהם מכיר אותי, השני קיבל עליי המלצה, שקנו דירה מקבלן שנה לפני שנה ושנתיים, ובשני המקרים, זה היה מדהים, בשני המקרים הם שאלו אותי אם כדאי למכור עכשיו, למרות שהם עדיין לא מקבלים את הדירת קבלן, כי הם מפחדים שהמחירים בשוק יתחילו לרדת. ואז אמרתי להם, רגע, אם תמכרו עכשיו, מה תעשו? איפה תגורו? אמרו, אם לא יהיה ברירה, אז בסחירות. וזה מתקשר לנושא הבא שבאנו לדבר עליו עכשיו, שזה הנושא של השקעות, ושמשקיעים עכשיו מתייעצים איתי, או שאני מעביר הרצאה על השקעות, אז אני תמיד אומר, זה הזמן האידיאלי. זה כמו שחמי לימד אותי פעם, לשבת בצד עם עיניים פקוחות, ולדעת לזהות עסקאות טובות, כי יהיו עסקאות טובות. מהסיבה הפשוטה שכמות האנשים שקנו דירות קבלן שנה שעברה לפני שנתיים, הייתה כמעט פי 3 משנה רגילה, ובשלב מסוים הם יצטרכו למכור את הדירה שהם גרים בה היום, לפני שהם מתאכלסים בדירה החדשה. ואם השוק יתחיל להירגע, בוא נגיד המגמה,
כנראה שהמחירים לא ירדו, אבל
לא, אני לא מדבר על ירדו. צריך להבין שברגע שבן אדם חווה טירוף כזה, ודופקים לו בדלת ברמה כזאת, אנחנו רוצים למכור את הדירה שלך בכל מחיר, גם אם הוא לא שם את הדירה למחירה, ופתאום עכשיו הוא יעלה את הדירה למחירה, ופתאום השוק קצת יותר רגוע, הרבה פעמים הלחץ.
בוא נזכר, לפני 0.5 שנה זה מה שקרה. לפני 0.5 שנה, קצת יותר, לפני שהפריים התחיל להשתולל, לעלות, אנשים שמו, מחירות הנדלן היו בטווח של חודש לסגור עסקה ומטה.
חודש זה היה הרבה.
הרבה, כן. ואנשים רצו למכור ב2.5. אני מכיר מקרים של לקוחות שלי, שכבר סגרו מחיר, ואז פתאום המוכרים אמרו להם, שמו, מישהו הציע לי 15,000 שקל יותר, או שתשבו, או שאתם יודעים מהעסקה. וכך, אחת הסיבות שהמחירים עכשיו, שהמחירים אז נהיו מטרפת, אבל היום זה לא קורה כבר. היום אנשים פחות
היום
מפחדים
פחות
לגייס את העוד 15,000 שקל, היום פחות אנשים, אתה יודע, אנחנו כלכלה, זה הליך פסיכולוגי מאוד, כולם מפחדים, אומרים שהמחירים ירדו, אז לא קונים.
התקשורת משפיעה בצורה משמעותית על קבלת החלטות של אנשים, לא על השוק, על הקבלת החלטות. ברגע שבן אדם רואה פרסום, והוא לא מבין בנדלן, ורואה פרסום עכשיו בטלוויזיה, שהמחירים נעצרים והכל, באמת, אנחנו רואים את זה באופן סיסטמטי. שבוע אחרי זה, יומיים אחרי זה, 3 ימים אחרי זה, השיחות נהיות אחרת בטלפון. פתאום, רגע, אולי כדאי כן קצת להפחית במחיר ולסגור ולמכור, אולי כן כדאי עכשיו לשהות ולקנות דירה להשקעה. יכול להגיד לך בתור משקיע, אני באופן אישי עכשיו בתקופה האחרונה מחפש, יותר נכון רוצה למכור נכס שברשותי, שלדעתי מצאת עצמו, כדי לקחת את הכסף, להמתין ולמצוא עסקה טובה יותר. וכמשקיעי נדלן היום, מי שמתרחק מהשוק, לדעתי, עושה טעות איומה.
לדעתי היום, זאת ההזדמנות שלך לקנות נכס להשקעה.
הריביות שכל כך הרבה מפחידים אותנו כמשקיעים, שבעיקר משקיעים או לטווח קצר או לטווח הבינוני, זה הזדמנות פז.
שיחה שהייתה לי עם לקוחה לפני כחודש, התחיל כל ה... אמרת לי, אופר, כן, הריביות עלו לי קצת במקום משכנתה של 3,700, 3,500, אני משלם, 3,500, 600, אני משלם 100 שקל יותר. ואני אומר לה, תגידי, מה קורה עם השכר דירה? כמה את מקבלת? היא אומרת, כן, אני מקבלת 4,900, ואני הולכת להעלות את זה ל-4,900, 3,900, ואני הולכת להעלות את זה ל-4,200, 4,300. אני אומר לה, אז מה? איפה את מרגישה את העלייה? נהפוך, את הולכת להעלות ביותר ממה שלך עלה. אז אני אומר גם לקוחות. שעולים המחירים, בסופו של דבר, אני לא חושב שצריכים להיות חזירים, ולעלות את הסחירויות ברמה כזאת, כי כולם מעלים, כי יש מגמה, אפשר להיות גם בסדר, וכל עוד זה לא פגע לכם במשכנתה, וכאלה דברים, אפשר.
עליות בסדר הרבה פעמים משתלם לך. יכול לתת לך דוגמה אישית שלי, לא רק להיות בסדר בפאנץ' אלא להיות בסדר כבן אדם. אני יכול להגיד לך שהסוחרים אצלי בדירה, בגלל שאני מתנהג איתם בצורה כזאת ש...
תתנהג איתם כמו שאתה רוצה שיתנהגו איתך.
בדיוק. אז הם כל כך מעריכים את זה ברמה שאם עכשיו מתקלקל להם משהו בדירה, או אפילו לאחרונה, ממש סיפור אמיתי, תתקלקל להם מסגן בדירה, הוא בכלל לא קרא לי, הוא בכלל לא דיבר איתי. הוא הזמין בן אדם באופן אישי שתיקן לו את הסיפור הזה. נכון שזה לא דבר נורמטיבי ורגיל, אבל זה בעיקר בגלל שבאמת אכפת לי מהם. כי אני מבין שבן אדם משלם, אני משלם שכירות. משלם שכירות צריך לקבל תמורה. אף אחד זה. ולגבי הנושא של עליית מחירים, תראה, אני לא נגד לעלות. כי בסוף גם, גם לנו מעלים אם אתה גר בשכירות. אבל זה באמת, אני מסכים איתך. צריך להיות בני אדם, לא צריך להיות חזירים.
מסתכל, אתה רוצה
לעלות. עוד 100, עוד 200, לא יעשה אותנו עשירים בחיים, ואותו בן אדם שתעלה לו וגר בשכירות, ואין לו את היכולת הכלכלית, זה בהחלט יכול להיות משהו שהוא...
זה יכול לעשות גם לך נזק, כי בסוף הוא זוכר, בסוף אתה תרצה למכור את הדירה, נכון. אז הוא יעשה לך, אתה יודע, הוא פחות יהיה נחמד עם להראות את הדירה, או קודם כאלה דברים, צריכים לסכל לדווח הארוך בכל המקרים האלה. ואני חושב שדווקא היום שיש לנו, אם אנחנו חוזרים להזדמנויות, אז יש אולי פחות אנשים שרצים על הדירות, ואין תחרויות יותר מדי על המחירים, כמו שציינתי מקודם. ואז שאתה בתור משקיע, יותר קל לך להיכנס, אתה פחות צריך כסף. אתה פחות צריך לגייס עוד ועוד ועוד כספים. העסקאות יותר מהירות, כנראה גם כמו שאמרת, יש הרבה אנשים שהצטרכו למכור את הדירה שלהם. ולא יעמדו אצלהם 100 אנשים בתור, יעמדו רק 10 אנשים כרגע לרכוש נכון. את הדירה. ואם אתה בתור משקיע יכול לבוא ולהציע תנאי תשלום יותר טובים ומשהו יותר ודאי, אז זה הרבה יותר טוב לעשות את זה. כדאי עדיין להיות משקיע נדל"ן לדעתך?
אני מאוד...
את מי אני שואל?
לא, אני אגיד לך מה. זו שאלה בעייתית מסיבה מאוד פשוטה. אני חי נדל"ן, אוהב נדל"ן, מאמין בנדל"ן, ואני תמיד אומר לאנשים, זה שאני עכשיו מספר לכם למה כדאי להשקיע בנדל"ן, זה לא אומר שלא כדאי להשקיע במקום אחר. אני לדוגמה משקיע בנדלן בארץ, נדלן בחול פחות משקיע. שואלים אותי למה, אז אני אומר להם, יש יתרונות, יש חסרונות. אני באופן אישי מאמין בארץ הקטנה שלנו, מאמין שאני רוצה שהדברים יהיו קרובים אליי, אבל זה שאני באופן אישי מאמין, זה לא אומר שמשהו אחר לא נכון. למה אני מאמין בנדלן בגדול? כי תמיד אני אומר, אני אתן את הדוגמה של מניה. מניה, אם היא תרד בצורה דרסטית, 80% או משהו כזה, זה לא כסף, אין לך משהו בידיים. פה קניתי 4 קירות. חס ושלום קניתי משהו והמחיר ירד בצורה משמעותית וקרסתי ולא... אסון בינלאומי, אני יכול לגור בדירה שקניתי.
נכון.
אוקיי? זה נשאר 4 קירות. דבר שני, נדלן לאורך זמן, גם אם הוא ירד עכשיו 3-4%, גם אם הוא... הנה, עכשיו אני אקנה נדלן. גם אם אני חושב וצופה שהמחירים יתחילו לרדת 3-4%, אני לא צופה את זה, אבל גם אם הייתי צופה, הייתי קונה עדיין. כי לאורך זמן, מבחינה גרפית, מבחינת... בדיוק מה שדיברנו בתחילת התוכנית. לאורך זמן, מחירי הנדלן עולים. יש פה עניין שא', שחרור קרקעות, ב', עלייה למדינת ישראל שהיא רק עולה וגדלה. לפי הצפי של אנשים שמתעסקים בזה עד 2060, זה האוכלוסייה תגדל פי 2 או 2.5.
עד 2040 לדעתי.
עד 2040.
השנה נכנסו לכיתה א', קרוב ל-180 ילדים. השנה, זה אומר שבעוד... 15 שנה בערך, 200 מסיימים צבא, 15-20 שנה, אתה צריך כאן קרוב ל-60-70 יחידות דיור נוספות, עבור אותם חבר'ה צעירים, נניח זה זוגות, לא מדבר כבר על מתגרשים, לא מדבר על זה שהאוכלוסייה מעריכת חיים היום, אתה יודע, היום הגיל שאנשים הולכים לעולמם, הוא קפץ, הוא לא עלה בכל שנה בחודש, אלא הוא נתן קפיצה. ו... צריכים כאן נדלן. והמדינה שלנו היא כרגע, לא נראה לי שיש לה תוכניות להתרחב.
אז... יש כל מיני דברים שאני באופן אישי חושב שיכולים לגרום לירידת מחירים, אבל זה לא משהו שיקרה. כמו לדוגמה, ביטול מס שבח לתקופה מסוימת. ואז הרבה מאוד משקיעים היו מנצלים את המצב, היו מוכרים את הדירות. אבל זה לא יקרה, כי האינטרס של מדינת ישראל זה להרוויח יותר, גם אם זה לא נשמע טוב, זו האמת, ולכן זה לא יקרה לטעמי. דבר נוסף שחשוב להבין, עליות מחירים, גם אם יהיו באחוזים קטנים יותר, הרי אתה קונה נדלן, אתה קונה את זה לא לעוד יום או יומיים.
נכון.
אתה קונה את זה לטווח הרחוק. הרבה, כמשקיע נדלן, קודם כל חשוב להבין מה המטרה הסופית. האם זה משהו לטווח קצר, האם זה לטווח ארוך. אם זה לטווח ארוך וזה יותר נדלן מניב, אז אתה קונה נכס שיהיה לך יותר קל לתחזק. אני בדרך כלל מציע במקרים כאלה נכס שהוא דווקא בבניין שיש בו מעלית, לא כל הנושא של התחדשות עירונית ומה יקרה עוד כמה שנים, דווקא נכס שיהיה יותר קל לתחזק, יותר קל להזכיר, אוכלוסייה יותר, בוא נגיד, נגישה, פשוט יותר לתקשר איתם. אני לדוגמה מזכיר נכס שגרים בו אריתראים. אני יכול להגיד שאומנם הסחירות שאני מזכיר את הדירה היא סחירות מאוד מאוד יפה, אבל מאוד קשה לי. מאוד קשה לי לתקשר איתם, לא כי הם לא משלמים או משהו כזה, אלא כי קשה לתקשר איתם, קשה לקבוע איתם.
המנטליות, זה לא משנה. אבל כאן אתה מדבר על שני סוגי משקיעי נדלן, כי יש לך את המשקיעי נדלן הבסיסי, הרגיל, כמוני דרך אגב, שנכסים לא עיקרים מדי, שזה האוכלוסייה שאתה תקבל. אלא אם כן, אתה משקיע נדלן, אתה אומר, אוקיי, אני עכשיו קונה דירה בפתח תקווה, בשתיים, 2.5 מיליון שקלים, שאתה אומר, אני מסתכל עליה, ואני רואה משם את הנוף, אבל אז אתה, הסכום כבר, אז יכול להיות שאתה תבוא ותגיד, כמו שדיברנו גם כן, אוקיי, אז אני כבר אגור בדירה הזאת, אני לא משקיע נדלן. מעט מאוד לדעתי, משקיע הנדלן הם מהחבר'ה שרוכשים דירות למשפחות, לדעתי, תקן אותי.
אני יכול להגיד שהרוב משקיעי הנדלן עדיין פועלים עם הרגש שהם קונים, ולא עם הראש, ושאתה קונה דירה למגורים, אז אתה פועל עם הרגש בצדק. כשאתה קונה דירה להשקעה, אתה צריך להפריד בין הרגש לפן הכלכלי, לפן העסקי, ואז בדרך כלל אתה עושה את העסקאות הטובות יותר.
בסוף, סתכל, אנחנו כבר כמעט בסיום של התוכנית, אבל הדבר הכי חשוב שאני חושב שלגבי משקיע נדלן, ואנחנו רואים את זה כל הזמן, נדלן זה לא להתלהב מכל מי שאומר לכם, בואו תקנו בזה, תמכרו בזה, עשית 200 אלף שקל רווח. אני קניתי דירה לפני שנתיים, ואיך יום אחרי שקניתי, הציעו לי למכור אותה כבר ב-100 אלף שקל יותר. ואני אומר, מה 100 אלף שקל יותר? רק המס רכישה ששילמתי, הזמן שהשקעתי פה. בשביל 20 אלף שקל אתה מדבר איתי, עזוב אותי. כלומר, אנשים צריכים להסתכל על האקסל, לפתוח, להכניס את המספר.
אני רק אשלים את זה, הסיבה העיקרית כולם בעצם, לדוגמה, אם עכשיו משווקים לך איזה משהו מסוים ואתה ישר עט עליו, זה בגלל שבשנים האחרונות, כל מי שקנה דירה, כל מי שקנה, לא משנה באיזה מחיר, עשה רווח מאוד יפה. ואז התחושה היא שבעצם, מה זה משנה מה אני קונה? אני אקנה כל דבר שמציעים לי, העיקר לקנות. אני לא מצדד בזה, אני חושב שאם אתה כבר הולך ורוצה להשקיע, תשקיע, ואני בהרצאה שלי, אני קורא לה, השקעה תוך 90 יום, גם בן אדם ללא ידע בכלל, יכול להשקיע.
מתי ההרצאות הבאות שלך? מתי אתה עושה?
אני מעביר אותם כרגע למכללה, יותר לבחורים הצעירים, בחורות הצעירות. בקטע באמת זה נטו ממקום אמיתי של שליחות, כי אני חושב שבאמת בכל סכום כסף, אני שם דגש, אפשר להיכנס לתחום הנדלן. ושאני אומר אפשר, אני באופן אישי נכנסתי עם סכום, לא משנה מספר, מאוד מאוד קטן. ואם אני עשיתי את זה, אין סיבה שאחרים לא יצליחו.
אביעד, שמחנו מאוד לארח אותך כאן בפרלמנט הנדלן. מי שרוצה, פייסבוק אביעד ממן, נכון? מאוד פשוט.
פייסבוק או נקסטאוס, שזה המשרד תיווך, כן.
כן, נמצא אותך, יקבל מידע, הכל. אנחנו נתראה פה שבוע הבא, ביום חמישי הבא. תודה רבה לריקו, שהיית לנו בתחילת התוכנית, תודה לאביעד.
תודה לך, תמיד כיף לי לדבר איתך.
כיף, תודה. תודה לדרור, כמובן לשוקי ואוסנת היקרים. המשך יום טוב, בריאות ואושר, סוף שבוע נעים, ביי.